אז הכותרת או השם של השיחה הערב היא נתיב השחרור דרך האי האחזות. The path of liberation through not clinging. אני אנסה כמה שפחות להקריא, לקרוא, אבל אני מדי פעם מסתכל לראות שלא שכחתי משהו. אז אני רוצה קודם להתחיל עם סיפור מהזמן של לפני שנה שהייתי יצאתי לכמה חודשים להודו ולתאילנד לתרגל. ובמנזר בדרום תאילנד, סואן מוק, שגם בת אל ואני חלקנו שם זמן תרגול ביחד. היה שם, היינו במנזר, והיה שם גם מרכז, סנטר של ריטריט, והיה שם גם ריטריט, ככה מאוד דומה למה שקורה כאן. ואחר כך לקחתי זמן אחרי הריטריט והייתי תקופה במה שנקרא סלף ריטריט. בזמן שאני קיבלתי שם קוטי, בקטונת, בקטה, דווקא מרווחת יחסית, ובמין אזור כזה קצת יער והרבה יופי, הרבה אגמים, לא בדיוק אגמים אבל בריכות כאלה, וזה היה בתקופת המונסונים, אז היו שם המון המון נחלים שנוצרו פשוט מכמות הגשמים שזרמה שם, שירדו שם, אז זרמו שם כל מיני נחלים ספונטניים, והרבה מרחב של דשא לעשות מדיטציה בהליכה, ככה להיות בשלווה ובחיבור עם הטבע ועם עצמי. אז ערב אחד אני עושה מדיטציה בהליכה, ככה בזמן דמדומים, וככה הולכת לאורך אחד הנחלים הספונטניים האלה. ופתאום, לפני שהמיינד שלי הספיק בכלל לזהות מה זה הדבר הזה, מתוך הנחל התרוממה מפלצת שפשוט איזשהו מין יצור קדום וענקי, הנשימה נעתקה לי, הדם קפא באורכיי, זה לא מליצה, זה פשוט הייתה אשכרה חוויה, הדם קפא באורכיי והאור שלי הפך לצמרמורת, לפני שבכלל המיינד קלט מה זה הדבר הזה, לא קלט מה הדבר, לא הבין מה זה הדבר הזה. ואפרופו, לפני כמה ערבים, הקינשנו דיבר על זה שארבע המוקדים של הסאטי פטנה נמצאים בכל חוויה. אז היה שם גם הקאיה, גם המפגש של הגוף. הגוף הגיב בצורה מאוד חזקה. היה שם גם הוודנה, כאילו, אני לא אוהבת את זה, זה חד משמעי. והיה המיינד שבאופן מאוד מאוד מוזר, המשפט שחלף בו, שאני בעצמי השתעיתי, זה משפט מסרט של הרי פוטר. What are they thinking, keeping this creature here? טוב, והחלק הרביעי הלכתי לברר. רצתי אל הנזירה ששומרת על המקום, נזירה מתוקה, כולה עם החיוכים התאילנדים המקסימים האלה, כולה לב ואור. רצתי אליה לשאול אותה, מה זה הדבר? זה מה יש לכם פה, קרוקודיל? אתם מגדלים קרוקודיל במנזר? No, 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 no crocodile, no crocodile. אוקיי, לפחות זה לא... אז מה זה כן? זה ככה, אנגלית לא לגמרי, זה כזה מסתכלת. סם קרוקודיל. וואו, טוב, אז אמרתי, טוב, לפחות היא תרגיע אותי בזה שהוא במים ואני על הדשא ואני יכולה לעשות מדיטציה בהליכה והוא לא יצא לרדוף אחריי ולאכול לי את הרגל. אז אמרתי לה, כן, אז הוא רק במים, נכון? היא אומרת לי, נו, בחיוך כזה לבבי, הלף. חצי במים, חצי ביבשה. אבל אז שאלתי את השאלה הכי קריטית. קריטית לסלף, קריטית לי. האם הוא מסוכן? לי. היא אמרה, לא, הוא רק אוכל דגים, זאת אומרת, הוא רק מסוכן לדגים, והוא לא יעשה לך כלום, הוא לא ירדוף אחרייך, הוא לא יאכל לך את הרגל. וזה הרגיע אותי. ולא רק שזה הרגיע אותי, היצור הזה מאוד מאוד התחבב עליי. והתחלתי לחפש אותו כל פעם שהייתי יוצאת, ובאופן מאוד מאוד מפתיע, כל מקום שהייתי הולכת אחרי כמה זמן, כאילו הייתי באיזשהו מובן, כאילו קוראת לו במחשבות, והוא היה מופיע, והיה הולך כזה על הדשא, כזה בצורה סיים קלוקודיילית שלו. ופשוט נהיה בינינו קשר, לא יכולה להגיד אם הוא היה הדדי או לא, אבל אני ממש נקשרתי אליו, ממש יצרתי איתו קשר נורא נורא, את כל המטה שהתפתחה מהתרגול שלחתי אליו, ונהיינו ידידים, אני חושבת. ומה שמעניין בעיניי, זאת אומרת, מה שאני ככה לקחתי מהמפגש הזה, מהמפגשים האלה, זה איך אותו מקור, המקור של פחד נורא נורא קיצוני, שכל הגוף הגיב, שהתודעה נרעשה. אותו דבר, אותו מקור, הפך אחר כך להיות מקור לכל כך הרבה חיבה, ולכל כך הרבה חיבור, ודאגה, וחיפוש אחר קונטקט. וככה חשבתי על זה, איך זה באמת כל כך נכון לגבי החיים שלנו בכלל. אנחנו באופן הרגלי מאוד נוטים לייחס, וגם הקינצ'ן דיבר על זה לפני כמה ערבים, אנחנו נוטים לייחס לאובייקט, לאדם, לנסיבות, סליחה, את הכוח לגרום לנו אושר או סבל. ואם אנחנו מתחילים לבחון את הדברים האלה בחיים שלנו, אנחנו מתחילים לראות כמה זה לא כל כך חד משמעי. אם נסתכל על כמה דברים פה בריטריט, למשל, אולי כשבאנו לאנדור, אמרנו, וואו, איזה קצת טבע, איזה יופי, כזה כפר וטבע. וזה היה גורם, זה היה מקור להמון שמחה. ואז באמצע הלילה כשהתרנגול מתחיל. אותו טבע, כן? הטבע לא השתנה. אבל עכשיו הוא גורם לנו לתחושות לא כל כך בודיסטיות אולי. או צלצול הפעמון כאן. כשיושבים ככה בא, מתי כבר יהיה צלצול? מתי כבר יהיה צלצול? מחזיקים את עצמנו בכוח. סוף סוף הפעמון, הצליל הנפלא והגואל הזה. כמה הקלה. אותו צליל בדיוק בשש בבוקר, בהשכמה. איזה תגובה הוא מעלה בנו אז. וזה במקום עוד יותר אולי obvious להסתכל עליו, זה הבני והבנות זוג שלנו. בהתחלה זה, אני לא יכולה בלעדייך, אני לא יכולה בלעדיך. אתה גורם לאושר שלי, אתה גורם לשמחה ולכל הדברים הטובים שיכולים לקרות לי בחיים. ואז אחרי, נגיד, החתונה, או סתם אחרי 3 חודשים, אתה גורם לסבל שלי, לקושי שלי, למרירות שלי. הבן אדם המסכן לא השתנה. משהו בנו השתנה. אז הבודה דיבר על 3 סוגים של עושר. יש עושר שהוא קרא לו עושר של העולם, של עושר של הנאות חושים. עושר שאנחנו מכירים שהחושים שלנו נפגשים עם חוויה נעימה, ואם אנחנו מקבלים משהו חדש, אם יש לנו אהבה חדשה, אם יש לנו מכונית חדשה, אם אכלנו ארוחה טובה. הנאות החושים הם בהחלט גורמות לנו לשמחה או לאושר, רק שהם מאוד קצרי מועד, הרגשות האלה שהם, מספקים לנו. מאוד קצרי מועד, מאוד פגיעים ושברירים. הארוחה הטובה נגמרת, האהבה, כבר ראינו מה קורה איתה. כל הדברים שהחושים שלנו מאפשרים לנו ונותנים לנו במתנה, זה האושר שנובע מהם הוא מאוד לא מקור מהימן להשעין עליו אושר שאנחנו רוצים שהוא יהיה מתמשך בר קיימא. אז אחרי זה יש אושר שבודה קרא לו אושר רוחני. אושר שנולד ממצבי ריכוז גבוהים. אושר של שלווה מאוד עמוקה, של ריכוז מאוד עמוק, של אולי התעלות הנפש, של חיבור עם העולם, עם הכל, של אהבה חובקת כל. אבל גם האושר הזה, הבודה אמר, הוא תלוי תנאים. וכמו כל דבר שהוא תלוי תנאים, כשהתנאים משתנים, גם הוא, גם החוויה הזאת, גם התחושה הזאת, גם מצב התודעה הזה משתנים. ואז הוא אמר, יש אושר שהוא קרא לו יותר רוחני מהאושר הרוחני. וזה האושר שחווים של, של תודעה חופשייה מייחזות. תודעה שמשוחררת מייחזות ומייצמדות. האושר הזה הוא לא מותנה על ידי רגשות נעימים או לא נעימים, על ידי חוויות חושים נעימות או לא נעימות. הוא לא דורש שיהיה לנו נעים או נוח, שנקבל את מה שאנחנו רוצים. הוא לא תלוי בחשבון הבנק שלנו, הוא לא תלוי במצב הבריאות שלנו, הוא לא תלוי אם יש לנו או אין לנו זוגיות, אם יש לנו או אין לנו ילדים, אם מימשנו את המאוויים שלנו או לא. הוא אפילו לא תלוי בזה שנהיה לבד ובשקט, בריטריט או בטבע. האושר של תודעה חופשייה מהאחזויות לא מוגבל לחוויות החושים, ולא מוגבל אפילו לתנאים התומכים ומאפשרים של ריטריט, של שקט שנוצר בריטריט. יש לי דוגמה גם כן מאותו זמן בתאילנד, באותו מנזר, שזה היה לי מאוד מאוד, מאוד התחדד לי. היה שם, זה היה זמנים של מונסונים, ובאמת היה שם המון גשם. הזקנים של תאילנד לא זוכרים 20 שנה עם כזה מונסון, באמת. הצפות, כבישים נסגרו, כפרים הוצפו. והיה שבוע שלם היינו שם כשהגענו, והיה כל כך, השמיים היו כל כך שחורים שלא ידעתי מאיזה צד, לא ידעתי איפה מזרח, איפה השמש זורחת. מרוב שהיה כל כך כהן. והיה שם אבל בריטריט סנטר הזה מעיינות חמים. תארו לכם שבתוך הטבע ככה מוקפים צמחייה ולפעמים גשם, יושבים בתוך מעיינות חמים אחרי שכל הגוף כואב מישיבה של 10 שעות ככה על הקרית, ושם ההשכמה הייתה ב-4 בבוקר. ואיזה דבר נפלא זה, זה עם הגשם והקור, מעיין חם, המים החמים האלה והמרפאים האלה. ומחוץ למעיין הייתה מקלחת עם מים קרים, באופן טבעי. אז לשבת במעיין החם, עד שנייה כל כך חם שכבר מקבלים סחרחורת, ואז לצאת מהמעיין, גיליתי את זה, להתרחץ במים הקרים, לחטוף כזה מקלחת קרה, ואז לחזור עוד פעם למים החמים. וככה לעשות כמה פעמים. זה מה שנקרא maximizing pleasure. ויחד עם זה, תוך כדי החוויה הזאת, אמרתי לעצמי, לא כקונספט, אלא באמת כבדיקה עצמית של החוויה שלי, החוויה הזאת שבאמת הייתה באמת אילאית, לא משתווה לרגע אחד של silent mind במדיטציה. של רגע של שקט, רגע של תודעה חופשייה מייחזות. אז מה שאני רוצה לגעת בו הערב בשיחה, זה לדבר על היאחזויות או הצמדויות, ופדנה, ופלית. וקצת להכיר אותן יותר, מה זה בכלל היאחזויות, ואיך הן נוצרות, מה גורם להן, ומה לעשות איתן, איך להתמודד איתן. הרבה פעמים אני מרגישה שמכלל מדיטציה, הקינצ'נו אמר לפני כמה ערבים, המדיטציה שלנו כאן זה לא, היא לא אמורה לגרום לנו להרגיש נעים. היא אמורה לעזור לנו להבין. ואני מרגישה הרבה פעמים, הדימוי שאני אוהבת להשתמש בו זה שהמדיטציה והתרגול והאימון של התודעה הוא כמו להרים מכסה מנוע וללמוד מה קורה שם. כשאני קניתי את הג'סטי שלי, אז הרמתי את המכסה מנוע, לא חשבתי שהבטריה זה הרדיאטור, וכאילו, ולאט לאט מתרגלים, מכירים, מפתחים היכרות, מפתחים קרבה, ועכשיו אני כבר יודעת לזהות כל צליל באוטו, מתי חסר זה, מתי חסר זה. ככה גם אנחנו עם התודעה. התודעה שלנו היא כלי שאנחנו בו זמנית משתמשים בו בשביל לחקור אותו. כמו שהקינצ'נו הרחיב מאוד מאוד בצורה מאוד מאוד רחבה ומעמיקה על הצ'יטה. אפשר להגיד שחלק אחד של הצ'יטה חוקר חלק אחר. ואז אנחנו רוצים להבין, בשביל מה אנחנו רוצים להבין? אנחנו רוצים להבין בשביל לדעת איך המנוע הזה פועל, הדבר הזה, הקונגלומרט הזה שאני קוראת לו סנדיה, שמורכב מגוף נפש, מחמשת הסקנדות וארבעת האלמנטים, איך הוא פועל בצורה שגורמת לו סבל, ואיך הוא פועל בצורה שגורמת לו אושר, ואיך להפסיק לחזור על הצורה, על המנגנון שגורם לסבל. כשאנחנו מתחילים להכיר את המנגנון הפנימי של המנוע או של השעון, אם מדמים את זה בעוד דימוי של לפתוח שעון ולראות איך הוא עובד, אז אנחנו מתחילים להכיר את הדפוסים, את התבניות, את מה שמנהל אותנו. ואז אנחנו גם יכולים לעשות דברים אחרת. כשאנחנו מזהים מה גורם לנו סבל. זה מזכיר לי שהיה פעם בחברה סיפרה לי בארצות הברית, היו שם מפגשים של נערות יהודיות ופלסטיניות. וזה היה תחת הכותרת, היה, המחנה קיץ הזה היה עם כזה בנר כזה גדול שהיה תלוי בפתח, שאמר, האויב זה מישהו שאנחנו לא מכירים את הסיפור שלו. אז גם האויב הזה, כביכול, שהוא לא אויב, אבל הרבה פעמים אנחנו מתייחסים אליו כאל אויב. המיינד, הלב, החיים הפנימיים שלנו. במקרה, בהקשר של השיחה שלנו, היאחזויות, כשאנחנו לומדים להכיר את הסיפור שלנו, של היאחזויות, של התודעה, אנחנו אולי גם יכולים יותר להתיידד עם. התיידדות זה אומר להתקרב, זה אומר להכיר, זה אומר לפתח אינטימיות, להפסיק לפחד, ואז זה באמת כבר לא אויב. אז מה זה, איך בכלל נוצרות היאחזויות? הבודה הסביר את זה בצורה מאוד מאוד סיסטמטית ומתודית, כמו ש... הרבה מהדרשות שלו נוטות להיות ככה. הוא דיבר על זה שיש לנו מפגש עם העולם. כן? אנחנו חיים. איך אנחנו פוגשים את העולם? אנחנו פוגשים את העולם דרך ששת, בבודהיזם זה שישה חושים. דרך החושים שלנו. אנחנו פוגשים את העולם דרך העין שרואה מראות, האוזניים שפוגשות צלילים, האף פוגש ריחות, הפה פוגש טעמים, הגוף פוגש תחושות פיזיות, והמיינד עם רעיונות, עם זיכרונות, עם מחשבות, עם רגשות. ככה אנחנו יודעים את העולם, ככה אנחנו פוגשים את העולם. אז הוא הסביר, כשאנחנו פוגשים חוויה נעימה. זאת אומרת, כשהעין פוגשת מראה נעים, מראה מלבב, מראה משמח. המפגש בין החוש למושא החוש, בין העין למראה הנעים, כשזה מראה נעים, יוצר בנו, וזה אנחנו כבר יודעים, כי הקין שלנו לימד אותנו, יוצר בנו ודנז. ודנז שעולים, כשבמפגש עם אובייקט נעים, נעים לי, טוב לי, כיף לי, זה נעים. זה תחושה של זה נעים, תחושה בגוף, תחושה בתודעה. זה נעים. הדבר הבא שיכול לקרות, שעשוי לקרות, שעלול לקרות, אחרי התחושה שזה נעים, עולה השתוקקות. זה נעים שזה ימשיך. ישחזר את זה. שזה לא יפסיק. שזה לא ישתנה. והחוליה הבאה בשרשרת זה האחזות. שמה שיש, הנעים, לא ישתנה ולא יאבד. אז ההשתלשלות הזאת, השרשרת הזאת של איך שהדברים מתנהלים, נפרסים מתוך המגע שלנו, של החיים, של המגע, של הקונטקט, של חוש עם מושא, עם אובייקט נעים, שיוצר בנו, שמעלה ודנז של נעים לי, שמעלה בנו השתוקקות. כאן יכול להיכנס, כאן אפשר לעשות מה שנקרא wise intervention. פה אפשר עם מודעות להיכנס ולעצור את כדור השלג שמתפתח להשתוקקות, להאחזות, להיצמדות, לרצון שזה לא יפסיק, ומה אפשר לעשות בשביל לשחזר את זה. אם זה היה מדיטציה מעולה, אם היה לנו במקרה באיזה רגע של נס, הייתה לנו חוויה מאוד מאוד שקטה ומרוכזת ונפלאה במדיטציה, המחשבה הבאה זה, וואי, אני רואה שהמדיטציה הבאה תהיה גם כן ככה. איך בדיוק ישבתי? אולי רגל שמאל הייתה על רגל ימין, ומה בדיוק הייתה התנוחה, ואיפה, איך רק לשחזר את החוויה הזאת, שלא תיגמר, שאפשר יהיה לחזור אליה, או שעולה שם הפחד לאבד, להאחז, שזה לא יובד לנו. אז במקום הזה אנחנו יכולים לעשות אינטרוונשן ולהיכנס שם עם שלושה חברים. שלוש חברות בעצם. עם סאטי, עם תשומת לב ומודעות, עם זיהוי, שזה מה שקורה. אנחנו לא יכולים לעשות כלום לגבי כלום, אם אנחנו לא יודעים, אם אנחנו במודעות למה שקורה. אז קודם כל סאטי, מיינדפולנס, צריכה להיות שם מודעות, תשומת לב. החברה השנייה זה תבונה, wisdom, פניה. לדעת איך הדבר הנכון, לדעת שזה קורה, ואז מה הדבר הנכון לעשות עם המפגש הזה, עם המפגש של החוש, עם מושא החושים הנעים. והחברה השלישית זה בהירות, clarity. כשאלה נוכחים, כששלושת החברות האלה, יש גם חברה רביעית שמזכירים אותה במסורת, וזו החברה של ריכוז, אקגטה, סמאדי. אבל בחיי היומיום אני חושבת שהיא קצת פחות זמינה לנו, או לפחות היא לא זמינה באותו מינון כמו שהיא זמינה לנו כאן, אז אני, אחר שאני חושבת שעל מה שאנחנו מדברים כאן הערב, זה משהו שהוא יכול, הוא לא חייב להתרחש רק בנסיבות של ריטריט, אז נסתפק בשלושת החברות האלה. החברה מודעות, החברה חוכמה, תבונה, והחברה בהירות. וכשאנחנו מביאים שוב ושוב למפגש של החושים עם מושאי, עם אובייקטים נעימים, כשאנחנו מביאים מיינדפולנס, חוכמה, תבונה ובהירות, אנחנו יכולים לעצור את ההשתלשלות הלא מודעת, ללא החברות האלה, זו השתלשלות לא מודעת, שומרת אותנו, מחזיקה אותנו בגלגל הזה, של האחזות שגורמת לנו סבל. האמת הנאצלת השנייה, שהבודה עם ההתעוררות שלו, והדברים הראשונים שעלו לו, ושהוא לימד, ארבע האמיתות הנאצלות, האמת הנאצלת השנייה מדברת על הגורם לדוקה, לסטרס, לקושי, למצוקה, לכאב, לסבל. והגורם, על פי המסורת הבודיסטית, על פי הדברים המיוחסים לבודה, זה תנהה, צמה. זה ההשתוקקות הבלתי ניתנת לרוויה שיוצרת בנו, שמביאה האחזות, הצמדות. אז בעצם הבודה אמר דבר נורא פשוט. אם אנחנו מבינים את הגלגל הזה, מבינים שהקונטקטים של החושים עם מושאי חושים נעימים יוצרים בנו, מעלים בנו השתוקקות שמעלה בנו האחזות, אז אם ככה, הפתרון גם נורא פשוט. ואם שוב, הנחת היסוד שהאחזות היא מה שגורם לנו לסבל, אז פשוט צריך לא להאחז. אז זה נשמע כביכול נורא פשוט, ואיך בכל זאת עושים את זה? קודם כל, כמה מילים על היאחזות. מהי היאחזות? הרבה פעמים משתמשים בעברית. אנחנו משתמשים במילה attachment. אבל אתם תשמעו את זה הרבה בשיח דרמה ובחוגים הבודיסטיים. והרבה פעמים אנחנו מתייחסים ל-attachment כאילו שזה משהו שיש לנו, או שיש לנו או שאין לנו, כאילו שזה דבר. כמו שיש לי בבית חתולה. יש לי בבית חתולה מאוד מאוד זקנה, מאוד מאוד שמנה, עם מזג היום, נרגנת, קשת יום כזאת. אני מאוד מאוד אוהבת אותה. עליה אני איכשהו עוד יכולה להגיד, יש לי אותה. אבל הטאצ'מנט זה לא חתול, שאו שיש לנו או שאין לנו. הטאצ'מנט זה בעצם פועל. זה לא שם עצם. אני שומעת הרבה אנשים אומרים, יש לי המון attachments. אז כאילו, יש לי המון חתולים. חתולים אפשר שיהיה הרבה. attachment זה יותר פועל של הפעולה של ההאחזות. זה לא משהו שאנחנו אוספים בכיסים, או אוספים בקלסרים, או אוספים אפילו במחסמים בבית. זה לא אובייקט. זה משהו שאנחנו או עושים או לא עושים, או משחררים. ועל זה אנחנו מדברים הערב. שלום חבר. יש לי attachment מתחת לבמה. אז בואו רגע נבחן ביחד במה בעצם אנחנו נאחזים כשאנחנו נאחזים. אז אנחנו למשל, זה צליל נעים או צליל לא נעים? ומה אנחנו בעצם נאחזים? אני חושבת שיש דברים שמאוד obvious, כאילו לראות שאנחנו נאחזים בהם, וזה למשל אובייקטים שאנחנו אוהבים. המכונית שלי, טוב, החתולה שלי, פעם הייתה לי טבעת על היד שהיא הייתה על האצבע שלי מגיל 18, עד לפני שנה בערך, שזה כך וכך שנים. ופעם אחת היא נפלה לי מהאצבע, וזה היה כאילו, איפה הטבעת שלי, איפה הטבעת שלי? כאילו כל הזהות שלי הייתה בטבעת הזאת. איך אני יכולה לזהות את עצמי, ואיך אחרים יכולים לזהות אותי בלי הטבעת הזאת? המון המון דברים בחיים שלנו, חפצים, אני מדברת על אובייקטים, אנחנו נאחזים בהם במובן שאנחנו מייחסים להם את היכולת להעניק לנו אושר. ואני חייתי כמה שנים באשרם, בארצות הברית, שהיה קהילה רוחנית, וחיינו שם בתנאים מאוד מאוד דומים בעצם למנזר. חיים של תרגול, חיים פשוטים של תרגול של יוגה ומדיטציה, הפרדה מוחלטת בין גברים ונשים, פרישות מינית. היה לנו מעט מאוד רכוש, מאוד מאוד רכוש אישי. חייתי שם בשנים הראשונות, חייתי שם בחדר, כמו בדורמיטורי, כמו באכסניה של 60 נשים במיטות על קומות. אז גם לא היה מקום אפילו ארון בגדים לא היה. אז גם ככה שלא יכולנו גם לצבור רכוש. אז אפשר לחשוב, כמו שאפשר לחשוב גם על מנזרים, ועל נזירים ונזירות שחיים במנזרים. טוב, בטח אין להם attachments, או הם לא חווים attachments, כי במה הם כבר יכולים להיאחז? מה כבר יש להם להיאחז? אז תתפלו. היה לי עט. לא, לא העט, זה היפרון. היפרון כזה שלוחצים כזה ויוצא, איך קוראים לזה? היפרון...
מכני.
איך? מכני. מכני, היפרון מכני. שנורא אהבתי אותו, הוא כתב, היה לו בדיוק את האובי המתאים. פעם אחת שוב, גם כן, לא ראיתי אותו. איפה? מי לקח את היפרון שלי? או השל של המדיטציה. שהייתי כל כך הרבה שנים של שעות של, של, של מדיטציה עמוקה, והביאו לי אותו במיוחד מהודו, וכבר היה בו אנרגיה כזאת של שעות של מדיטציה. זה לא משנה כמה גדול או קטן האובייקט. זה התנועה של הלב או של התודעה שנאחז או שנאחזת. ואז הוא יכול לאחז, המיינד יאחז במה שיש סביבו. הגורו שהיה לי שם אז באשרם, הוא נהג להגיד, המיינד הוא כמו זונה, הוא ילך אחרי מי שמשלם לו הכי הרבה. אני אוהבת דימוי קצת יותר רך, של ציפור שבונה קן. ציפור תבנה קן מהחומרים שיש סביבה. אם היא בונה קן ליד שדה קוטנה, אז היא תבנה קן מקוטנה, מצמר גפן. אם היא בונה קן ליד מפעל פלסטיק, אז היא תבנה את הקן משבבים של פלסטיק. ככה גם המיינד. התודעה תאחז במה שיש סביבה. אם יש בה את התנועה של היאחזות, היא כבר תמצא במה להיאחז. לא צריך לדאוג. גם אם אנחנו נפנה את כל הרכוש מסביבנו, ויהיה לנו בגד, רק איזה בד של נזירים כזה לחסות את עצמנו ומקל. זה לא בעיה לתודעה שנאחזת, זה לא בעיה למצוא במה. היה לי פעם ג'ינס שהוא עלה עליי לאחרונה בכיתה ט'. כמה מאיתנו יש לנו כאלה דברים? מכתבים, איזה אהבה ישנה. שרשרת מסבתא. וניחה השרשרת מסבתא, היא לא לוקחת כל כך הרבה מקום, אבל יש דברים שהם יושבים לנו במחסנים ופשוט תופסים המון מקום פיזי. ויש דברים שיושבים לנו במחסן הזה ותופסים המון מקום פה. וגם כאן אפשר להסתכל על הריטריט ועל המקום הזה בעצם שהוא, שבאנו אליו לרק לכמה ימים ספורים בסך הכל. וכבר התנועה הזאת של, של הלב הנאחז, זאת הכרית שלי. זה המקום שלי. זה הבקבוק מים שלי. זה לא דברים, אני ככה מצביעה על חלק מהדברים שקורים, לא בשביל שנשפוט אותם, אלא בשביל שנבין את המנגנון. נבין את, פשוט את מה שקורה. מה שקורה בתודעה, איך התודעה מתנהלת, איך היא פועלת. עוד דבר שאנחנו נאחזים בו זה אנשים. אנשים שאנחנו אוהבים, גם אנשים שאנחנו שונאים. אנשים זה מקור להרבה הרבה אושר ושמחה וסיפוק ומשמעות בחיים שלנו. הרבה פעמים דווקא אותם אנשים שהם המקור הכי משמעותי לאושר ושמחה וסיפוק, הם גם המקור להכי הרבה קושי וקונפליקט. חשוב לבדוק כמה מהקונפליקטים במערכות היחסים שלנו נעוצים, המקור שלהם נעוץ בהיחסות שלי, לא של האחר. אנחנו לא צריכים לבדוק את ההיחסויות של האחרים. מה עוד אנחנו נאחזים? אנחנו נאחזים בהרגלים, אנחנו נאחזים בריטואלים. יש, שמענו בדיוק סיפור על, על אב שכל בוקר היה קם שש בבוקר עם הקפה, את העיתון, עיתון הארץ, עיתון על המשמר. לכולנו יש הרגלים כאלה. אני קמה כל בוקר, עושה לי כוס תה צמחים, והחתולה באה ומתיישבת לי על הברכיים. זה הריטואל שלנו. לפני שהיא הולכת לאכול, היא באה להתיישב על הברכיים. זה הריטואל היומי שלי. אם הוא לא גורם לנו קושי, אם הוא לא גורם לנו מצוקה או סבל, אז הוא אינוסנט, הוא תם, הוא תמים. אבל להתחיל לשים לב להרגלים שכן גורמים לנו קושי. בעיקר מתי שאין לנו אפשרות לממש אותם. אם יש לנו הרגל של כוס קפה בבוקר עם החתולה על הברכיים, ואנחנו באים לריטריט, ואין לנו כאן לא את הכוס קפה, ולא את החתולה, ולא את הזמן השכמה שאנחנו רגילים אליו, כמות הקושי שזה ייצור בנו, יכולה לסמן לנו, לאותת לנו, לכמות האחזות שהייתה לנו בהרגל הזה. במערכות יחסים קרובות, ההרגלים שלנו במיוחד מאותגרים. יש דרכים מסוימות לעשות דברים. והדרכים האלה שאנחנו רגילים אליהם, זה הדרך הנכונה. ככה צריך לעשות דברים. וזה כבר מתקשר גם לעוד תחום שבו אנחנו נחזים, וזה דעות והשקפות. אפרופו דעות פוליטיות. אתם יודעים, אומרים, יש כזאת בדיחה שתשימו שני יהודים ביחד באותו חדר, יהיו לכם שם לפחות שלוש דעות שונות. ואני חושבת שזה תקף, וזה נכון לא רק לגבי יהודים, אנשים. יש לנו המון דעות, ואנחנו הרבה פעמים מרגישים באופן מאוד, אנחנו משוכנעים שהדעה שלי נכונה, וככה צריכים דברים להתנהל, וככה צריך העולם להתנהל, ואני יודעת מה טוב לך ולך ולעולם, ואיך דברים צריכים להיות. אז אנחנו נאחזים בדעות ובהשקפות שלנו. זה, והאחיזה בדעות, האחזות בדעות והשקפות היא מקור מאוד מאוד רווח לקונפליקטים בין אנש, בזוגיות, למשל. אבל היא גם, כשלוקחים אותה ללבל של, של הקהילה ושל המדינה, היא גם המקור הרבה פעמים למלחמות. כי אנחנו צודקים, ואנחנו יודעים מה נכון. עוד מקור של היאחזות מאוד מאוד פופולרי אצלנו, זה היאחזות בהנאות חושים. קצת דיברנו על זה קודם. והיאחזות בהנאות חושים הן יכולות להיות הנאות יותר גסות, יותר גרוס, כמו ארוחה טובה, כוס קפה טוב, חוויות פיזיות טובות. זה יכול להיות גם הנאות חושים יותר מעודנות, כמו מצבי תודעה מאוד מאוד עדינים, כמו שהזכרתי קודם, של ריכוז גבוה, של שלווה עמוקה. עוד דברים שאנחנו נאחזים בהם הרבה פעמים, זה אשליה של ביטחון, דימוי עצמי, הצרכים שלי, הרצונות שלי, האשליות שלי, התקוות שלי, הפחדים שלי. אנחנו נאחזים גם הרבה פעמים בזהויות. הזהות שלנו מאוד מעצבת את התחושה של מי שאני. זהויות, תפקידים, אני בעל, אני רעיה, אני מורה לדרמה, אני מורה ליוגה, אני מדענית, אני קרייריסטית, אני אימא, אני סבתא, אני בודיסטית, אני יהודיה, אני ישראלית. חלק מהזהויות האלה מתחברות זו עם זו, חלק מתנגשות זו בזו. אני זוכרת שוב באשרם שחייתי בו, דיברו איתנו פעם על על המקום הזה של ההיאחזות בזהויות, ודיברו איתנו על על המקום הזה שבאנו, שמתוך התרגול יכול להשיל, קצת להשיל, או לפחות להחזיק את הזהויות קצת יותר lightly, קצת יותר בקלות. ובאמת שם, מתוך המקום שהיינו ותרגלנו, לא הייתה היררכיה, לא היו הפרדה, זה לא היה משנה אם אני ישראלית או אמריקאית או יהודיה או נוצריה או מוסלמית, מי הייתי בחיים הקודמים, זאת אומרת, לא בגלגול הקודם, אבל בחיים הקודמים שלפני שבאנו לאשרם, אם הייתי איזה ביג שוט, הייתי מולטי מיליונר, או הייתי תפרנית, באשרם כולנו היינו דיסייפלס, כולנו היינו התלמידים של הגורו, אבל זהות אחת החזקנו ככה. וזה הזהות של הדיסייפל. נתנה לנו המון משמעות, המון טעם, המון תכלית. ואני זוכרת את השיחה הזאת, שככה היה גם כן איזה מין שיחה דרמה כזאת, שאחת הדיסייפל הוותיקות אמרה לנו, בסוף גם את זה צריך להשיל. גם את אני דיסייפל. אז אנחנו רואים כאן שבעצם אני מניתי כל מיני דברים, אני, לא בדיוק אני ככה חזר, הדהדתי את הרשימות של הבודה, ואנחנו יכולים לראות שאפשר לחלק, באופן גורף, לחלק את הדברים שאנחנו נאחזים בהם לשתי קטגוריות. קטגוריה של רכוש, לרכוש, של having, וקטגוריה של being. זה יכול לעזור לנו תכף בהמשך כשנדבר על איך אנחנו מתמודדים עם היאחזויות. יכול לעזור לנו כשאנחנו מבהירים לעצמנו אם היאחזות הזאת היא היאחזות של הווין או היאחזות של ביין. כריסטופר טיטמוס, שהוא מורה מאוד ותיק בתובנה ומאוד אהוב, מספר על השנים הראשונות שלו בצעירותו, כשהוא היה בתאילנד, הוא הגיע במקרה לאותו מנזר שבת אל ואני היינו בו, למנזר של סואן מוק, שאז היה שם אג'אן בודדסה. וקריסטופר אמר לו, פחות או יותר, במילים של, תגיד לי את כל התורה על רגל אחת. כמו שהתלמיד ההוא בא לרבי הלל. ואג'אן בודדסה אמר לו, כל התורה על רגל אחת, זה שום דבר לא שווה להיאחז בו. גם לא זה. הוא היה עם גלימה של נזיר, הוא עושה ככה, גם לא זה, גם לא הגלימה. Nothing is worth clinging on, clinging to. והבודה אמר, letting go is a supreme happiness. לשחרר, לוותר, להרפות, זה עושר אילאי. ובכל פעם שאנחנו נאחזים, אנחנו משלמים מחיר כבד. והתרגול והאימון במדיטציה הוא יותר תרגול של שחרור והרפיה ונטישה מאשר רכישה. אם אתם יוצאים מהריטריט וישאלו אתכם, אז מה יצא לכם מזה? אז מה קיבלתם? אם אנחנו שואלים את עצמנו, אני מתרגל כבר כל כך הרבה זמן, מה קיבלתי? מה רכשתי? זה בעצם יותר תרגול של, של, של שחרור מאשר של אימוץ נוסף. והבודה באמת אומר דבר מאוד פשוט, אם אתם לא רוצים לסבול, אל תאחזו. ומדיטציה, אפשר להגיד, זה אמנות העצירה. עצירה של היאחזות. המדיטציה היא לא, או ההתעוררות היא לא תביא לנו חוויות, היא לא באה לידי ביטוי בחוויות של אקסטזה וזיקוקי דינור. זאת החוויה השקטה של תודעה שחופשייה מייחזות. סטיבן לוין, המורה ויפאסנה ודרמה האמריקאי, אומר, הכאב שלנו נובע ממותשות רגשית של האחזויות בדברים המשתנים ללא הרף. אני חושבת שרובכם בוודאי מכירים קצת את המונח של הרעיות שמאוד נפוץ בגישה הבודיסטית, הדרמית. אני חושבת שאם היינו באמת באמת מפנימים את האמת של הארעיות, לא היינו עד כדי כך משליכים את האושר שלנו ואת הרווחה הפנימית שלנו בדברים המשתנים, בדברים שמשתנים ללא שליטה שלנו. כי אם אנחנו תולים את האושר שלנו בבני זוג שלנו, אז אנחנו יודעים, מכירים את הפחד שהם ינטשו, והם לפעמים עוזבים ולפעמים נפטרים. ואם אנחנו תולים את האושר שלנו בבריאות, אז הבריאות היא באמת לא תחת שליטתנו, וכולנו במסלול אחד, הגוף הוא במסלול מסוים, לא לשם. ואם אנחנו תולים את האושר שלנו בחשבון הבנק שלנו, אז אנחנו יודעים כמה זה לא גורם, לא מקור מהימן ויציב. ואם זה הילדים שלנו, אז טוב, הם לא מתנהגים כמו שאנחנו מצפים מהם, תודה לאל. והבודה אמר, יש לו דרשה מאוד מאוד, שאני מאוד מאוד אוהבת, היא מאוד נוגעת ללב, שהוא מספר בספר של הדרשות באורך הבינוני, מספר 26. הוא מספר על עצמו איך הוא היה לפני שהוא נהיה הבודה, לפני שהוא נהיה זה שהתעורר. והוא מספר יש בזה משהו ממש פואטי. הוא אומר, אני חשבתי על עצמי שאני בן אדם שנתון לשינויים, נתון להזדקנות, למחלה ולמוות. זה לא הגיוני שאני אשים את יהבי, אשעין את האושר שלי על מה שגם נתון כמוני לשינויים. להזדקנות, למחלה, למוות, לחלופיות. וכשאנחנו חושבים על זה בצורה הזאת, זה פתאום נורא הגיוני, זה פשוט, זה makes sense. זה לא הגיוני שאנחנו נשאין את האושר, שאנחנו רוצים אושר נצחי, או אושר מתמשך, או אושר קבוע, או אושר יציב. שאנחנו נשאין אותו, או נסתמך על אובייקטים, או על מצבי תודעה, או על נסיבות שהם משתנים ללא שליטה. אז הבודה יצא, בגלל זה, הדרשה הזאת נקראת החיפוש הנאצל. הוא יצא אל החיפוש, למצוא, הוא אמר, בטוח יש משהו. אני חייב למצוא. על מה אני יכול להשאין את האושר שלי, שהוא לא משתנה, שהוא לא ארעי. טוב, אני מדלגת על חצי מהדברים שהכנתי לצערי, כי חשוב לי להגיע למה אפשר לעשות כשאנחנו מזהים, כשאנחנו פוגשים את החוויה הנעימה עם שלוש החברות, השילוש המקודש, סאטי, מיינדפולנס, תבונה ובהירות, אז מה אפשר לעשות? קודם כל, דבר ראשון זה לא לשפוט את עצמנו. זה לפני, בכלל, לפני שאני מתחילה את הרשימה. יש לנו נטייה הרבה פעמים, כשאנחנו מדליקים את הזרקו של המודעות, שאנחנו רואים את מה שאנחנו פוגשים בתוכנו עם שיפוט. זה נטייה מאוד מאוד מצערת בחברה שלנו, בעיניי ממש טרגית. אז אם אפשר לפגוש את מה שאנחנו פוגשים ללא שיפוט, כבר אנחנו בפתיחה טובה. אז קודם כבר אמרתי, הדבר הראשון, איך להתמודד עם האחזויות, קודם כל המודעות. כמו שאמרתי, אם אין מודעות שזה מה שקורה, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר לגביו. שלב שתיים, בעצם הם לא ליניאריים, זאת אומרת, זה לא עובד לפי הסדר שאני אקריא. דבר שני זה להרגיש איך זה מרגיש בגוף. איך מרגיש בגוף ואיך מרגיש בתודעה, כשהתודעה נאחזת. לרוב זה יתבצע אצל רובנו, אני חושבת, באיזושהי צורה של קיבוץ. הגוף מתכווץ, התודעה מתכווצת, או הלב מתכווץ. דבר נוסף שאפשר לעשות זה להבין. להבין את המכניזם הזה. ושהמכניזם הזה גורם לנו סבל, גורם לנו קושי, גורם לנו מצוקה. להבין שההאחזות, למרות שהיא אולי מבטיחה לנו ביטחון, מבטיחה לנו אושר, היא מתעתעת והיא גורמת לסבל, לא לאושר. הבודה ממשיל את זה כמו שאנחנו בטעות הרמנו גיחה לוהט. אנחנו לא צריכים שמישהו יסביר לנו, תקשיבו, זה לא כל כך מוצלח, זה יעשה לכם קביעות דרגה שלישית, יותר טוב שתניחו אותו. איך שאנחנו מרימים אותו, אנחנו פשוט שומטים אותו ככה. הוא אמר, אם תבינו את הגורם לסבל, באמת באמת תבינו ותפנימו, אתם ככה תשמטו. כמו את אביחי. להיזכר בהתכוונות. להיזכר בהתכוונות שלנו, שאנחנו רוצים לנטוש ולמגר את ההאחזויות. לעשות רפלקציה. על ההשלכות והתוצאות שאם אני כן נאחזת. לבחון את התהליך שהביא או העלה את ההאחזות הספציפית, כשהיא קורית. מה היה שם? מפגש, אנחנו יודעים מה היה שם. היה שם מפגש של חוש, אחד החושים, אחד מששת החושים, גם של התודעה, עם מושא נעים. אז, אבל לבחון, מה היה שם? זה היה צליל, זה היה מראה, זה היה... זאת הייתה מחשבה נעימה. לחקור את ההבטחות הסמויות, את האנדרליין, הבטחות ואמונות שיש מתחת להיחזות הזאת, שמחזיקה אותנו שם, ככה. לעשות רפלקציה, מי אני אהיה בלי היחזות הזאת? מי אני אהיה אם אני אשחרר אותה? מי אני אהיה אם לא הייתי נאחזת עכשיו? אפשר גם לעשות רפלקציה, מה נאחז? מי נאחז? מה בי נאחז? אפשר כמו שאמרתי קודם, לסווג ולקטלג, האם זה היאחזות של heaven או היאחזות של being. דבר אחד, עוד דבר נורא חשוב, רילקס. כשאנחנו שמים לב שאנחנו ביאחזות, אז כמו שאמרתי, החוויה בגוף והחוויה בתודעה, זה קיבוץ. רילקס את הגוף, רילקס את התודעה. אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, על מה אני מוכנה לוותר כדי להפסיק לסבול, כדי להיות חופשייה. יש הרבה שמחה והנאה בהנאות החושים. אנחנו לא צריכים להיזהר מהם כל כך. אני פוגשת הרבה מתרגלים ומתרגלות, במיוחד ותיקים וותיקות, שמפחדים מהנאות החושים, שמה הם יגרמו לנו להיאחזות. והבודה, שימו לב, הוא לא אמר, באמת הנאצלת השנייה, כשהוא דיבר על הגורם, הוא לא אמר, הגורם לסבל שלנו זה היאחזות. סליחה, הוא לא אמר, זה הנאות החושים. הוא אמר, זה היאחזות בהנאות החושים. אז לראות איך אפשר ליהנות פולי, ב-100%, עם כל הנשמה, עם כל הלב, ליהנות ממה שאנחנו נהנים, ולשים אותו מאחורינו כשהוא נגמר. ואיך אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו נאחזים או לא, אם הייתה שם היאחזות. הרבה פעמים אנשים מתחילים להיכנס אפילו לסוג של סטרס. רגע, יש כאן היאחזות, אין כאן היאחזות. אני מציעה לכם מדד, פרמטר נורא נורא פרקטי. הבודה היה מאוד מאוד פרגמטי. המדד הפרקטי זה האם יש שם סבל או אין שם סבל. יש דוקה או אין דוקה. אם היינו באיזושהי חוויה, החוויה הכי מהנגד שיכולה להיות, עשיית אהבה, מסעדה נפלאה, שקיעה מרהיבה בים, מדיטציה הכי מדהימה שהייתה לנו בחיים. אם אחרי שהחוויה הזאת נגמרה, אנחנו פנויים לרגע הבא, אנחנו יכולים להיות בנוכחות עם הרגע הבא, זה יכול להיות סימן בשבילנו שאנחנו לא כל כך נאחזים, שאנחנו לא נאחזים, שהחוויה הייתה והיא נגמרה, שמנו אותה מאחורינו. אם אנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן רק חושבים עליה, מתגעגעים אליה, מייחלים שהיא תחזור, רוצים לשחזר אותה, אז כאן זה יכול אולי להיות רמז שיש כאן נוכחות של היאחזות. טוב, עוד דבר אחד קטן שאהבתי שאג'ן בודדסה אמר, שבמפגש של החושים עם מושאים נעימים, אם אין שם, אם אנחנו לא מביאים למפגש הזה את שלוש החברות שדיברנו עליהן, אז יש שם אבא, שזה הבורות, במפגש הזה יש אבא, שזה הבורות, יש אמא, שזו ההשתוקקות, ואז נולד להם ילד, שזה דוקה. דבר אחד אחרון, באותה מידה שחשוב להכיר את התודעה כשהיא נאחזת. איך היא כשהיא נאחזת? איך החוויה שלנו בגוף ובתודעה כשאנחנו חווים תודעה נאחזת? באותה מידה חשוב להכיר איך החוויה של התודעה כשהיא לא נאחזת. יש לנו נטייה לשים את הפוקוס, לשים את הדגש, לשלוח את המיינדפולנס שלנו למקומות החסרים, למקומות שצריכים שיפור, למקומות שאני צריכה לעבוד על עצמי, לדפוסים ולבעיות. באותה מידה חשוב להכיר את התודעה. כשהיא חופשייה למשל מחמשת המכשולים, כשאין בה השתוקקות, כשאין בה אישקט, כשאין בה כעס, כשאין בה ספק, כשאין בה נמנום. ולהרגיש, כמו שזה חשוב לשים לב מה קורה בגוף ובתודעה כשיש היאחזות, לשים לב מה קורה בגוף ובתודעה כשאין היאחזות. וג'ק קורנפילד אמר, ציטוט שלו, בכל רגע שאנחנו חופשיים מהיאחזות והצמדות, מצב התודעה השקטה והערה הוא סוג של נירוונה בתוך סמסרה. כל פעם שאנחנו מזהים האחזות, במקום לשפוט את עצמנו, אנחנו יכולים לשמוח, יש לנו אפשרות לשחרר. יש לנו הזדמנות. הזדמנות לתרגל שחרור, הרפיה, נטישה, הנחה. שחרור יכול לקרות בבת אחת, כמו עם הדוגמה עם הגחל החם, הלוהט, והוא גם יכול לקרות באופן הדרגתי. יש האחזויות שאנחנו, ייקח לנו שנים, לוקח לנו שנים. ואנחנו כל פעם, 5%, אחר כך 10%, אחר כך 30%. שוב, בואו ננסה לשים את הפוקוס גם על הדברים החיוביים. הנה, 5%. אתם יודעים מה? 1%. צדיק אחד בסדום. הנה, 1% בתחום הזה, שזה תחום כל כך קשה לי וכל כך מאתגר אותי. הנה, 1% הצלחתי לשחרר. איזה יופי. ואני אסיים עם שיר שמאוד מאוד ממלא אותי השראה ומאוד רלוונטי למה שאני מרגישה, למה שאנחנו עושים כאן, שכתב, אני אגיד לכם בסוף מי כתב אותו, באנגלית. You do not need to leave your room. Remain sitting at your table and listen. Do not even listen. Simply wait. Do not even wait. Be quiet, still, and solitary. The world will freely offer itself to you to be unmasked. It has no choice. It will roll in ecstasy at your feet. כתב את זה מורה הדרמה, פרנץ קפקה. תודה רבה על ההקשבה. ניקח כמה רגעים של שקט משותף, ואחר כך מדיטציה אחרונה למי שיש לו אנרגיה, ולילה טוב למי שצריך לישון. מחר.